אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית. שלום, כאן אימאן קאסם סלימאן ואתם מאזינים להסקט מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע אנו פותחים לכם צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היום יום. תקיפת צוותים רפואיים חוצה כל פעם עוד קו אדום, היום שביתה בבתי החולים ובמרפאות. אנחנו רוצים לשמוע מה עובר על רופא שבמקום להתעסק בטיפול בחולה, הוא עומד בהפגנה ומתחנן לביטחון האישי שלו. צהריים טובים לך, פרופסור עזיז דראושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים רמב״ם בחיפה. מסע אל חיר, פרופסור עזיז דראושה.
مساء النور بروفيسور مساعد اسيستنت بروفيسور اهلا ايمان
اهلا ايمان تقر لي تخوشات של רופה מאוים
ما لي تقر لك ده كل كخ لو نعيم ايمان كودم كل باين بكيف لعود انا مؤمن اني مدبر بشم روف المخلط של הצבטים הרפואיים ده لو רק רופאים كل مي شوسك بملכת הקודש באים לעבוד בכיף ולתרום, הרוב בחר במקצוע ממניעי נתינה ואופי ואמפתיה, ולאחרונה באמת אני שומע את זה מהרבה צוותים, אני מדבר ברמה ארצית, שהסביבה מרגישים מאוימים בסביבת העבודה, וזה לא בסדר, כאילו...
וזה לא רק איום מילולי, כן? זה מגיע לאלימות ואיום פיזי, כן?
האמת, האלימות על כל סוגיה, איומים, כללות, אלימות מילולית, וגם אלימות פיזית. האמת, גם אם שוברים מול הצוותים ציוד יקר שעולה עשרות ואלפי במאות אלפי דולרים, זה מאיים, זה מפחיד לאללה, זאת אומרת שאנשים משתוללים ומאיימים ומקללים, פשוט מאוד אנשים מרגישים פחד. זה לא תיאור עם הגזמה, או פשוט מאוד האווירה לא טובה. אנשים מנסים לעשות ככל יכולתם המקצועית והפיזית והנפשית, ואם לא מצליחים להציל מישהו מתאונת דרכים קטלנית, אז אנחנו בסך הכל אנחנו עושים את המקסימום.
האם אתה מנהל מחלקה לרפואה דחופה, האם מחלקות מיון, רפואה דחופה, טיפול נמרץ, אלה הם המחלקות המאוימות יותר ממחלקות אחרות, שיש אדם שהוא מאושפז, עובר בדיקה, עושים לו ניתוח?
האמת, את צודקת אימן, ברמה העולמית אפילו, המקום, אחד המקומות הכי מאוימים, אחד המקומות הכי מתוחים, הכי עמוסים, הכי נפיצים, הן המחלקות לרפואה דחופה. לא רק ברמה הארצית, אלא גם ברמה העולמית. ואפשר להבין את זאת. פשוט מאוד אנשים באים במתח, בי ודאות, בחוסר ידע, ומבחינתו, הבן שלו שיש לו דלקת שקדים, הוא המקרה הכי דחוף. ומבחינת הצוותים שלנו, רפואיים וסיעודיים ואחרים, יש להם כרגע, נגיד, בכל רגע נתון 100-150 חולים, והם צריכים לבחור לפי הדחיפות, לא לפי ההרגשה של האבא או המלווה בין המשפחה.
אז פה אתה מוביל אותנו לשורש של הבעיה, פרופסור דראושה, דוקטור דראושה, שהיא המחסור בכוח אדם. עד כמה מחסור זה בסופו של דבר מוביל לאלימות? כי אתה אומר לרופא או אחות, אין את הזמן לכל חולה כי הם בלחץ.
אימן, את מתפרצת לדלת פתוחה. אין לי שום ספק שאחד הפתרונות הוא הוספת כוח אדם, תשתיות, אלפי מיטות אשפוז ברמה ארצית, והכל בסוף מתנקז לכיוון משרד האוצר. אבל לא די בכך. אני חושב שהמלחמה באלימות צריכה להיות רב כיוונית פשוט מאוד. צריך להתחיל כמובן מתשתיות ותקציבים, אבל גם החינוך מאוד חשוב. אנחנו חברה אלימה, נרצה לא נרצה, לא כולם, אבל גם המיעוט הזה האלים מכתיב לנו את סדר היום, וגם לצערי הרב פשוט מאוד שיגיע המצב לכך שהמאוים יפחד להגיש תלונה, כי הוא לא בונה או לא מצפה או לא מקווה שמישהו יתחקר את הפורע חוק, ואם מגיע לבית משפט שיעשו לו הנחות. אז
אתם לא סומכים על מערכת האכיפה?
אני מדבר על האכיפה, אני מדבר על המערכת המשפטית, אני על המערכת המבצעת. פשוט מאוד זה, יש הרבה חוליות, שרשרת כזו של כשלים, גם החינוך בחוץ, גם האכיפה, גם הפחד. פשוט מאוד הרופאה שצריכה להרגיש מאוימת, אני יודע איפה את נמצאת, אני יודע איפה לומדים הילדים שלך, אצטרה, אצטרה, אצטרה.
אז זה מגיע למשפחה ולילדים.
האלימות לא מגיעה אפילו למשטרה, אנשים מפחדים להתלונן, כי רואים את התוצאות של התלונות האלו.
פרופסור דראושה, אתה אמרת שבדרך כלל במיון, ברפואה דחופה, אנשים לחוצים, כל אחד שיש לו קרוב משפחה, בן, אח, שנמצא במצב שהוא לא ידוע, תמיד דואג ורוצה לראות שהטיפול מוגש לא לפני אחרים. אולי אתם צריכים גם לעשות חישוב מסוים, איך מעדכנים, איך יוצרים את השיח עם החולים או עם הפצועים, המשפחות של הפצועים למשל, כדי להרגיע אותם ולא להשאיר אותם בלי לדעת כלום, והם רק רואים צוותים הולכים ובאים. זה מלחיץ.
אימן, בסדר, אבל עדיין, אם יש מחסור, אם יש מצוקה, אם יש עומס בלתי נסבל, ויש מחסור בתשתיות, בתקנים וכו וכו, בואו לא נהרוג את השליח. פשוט מאוד, באמת, אני עכשיו מדבר בכנות, אנחנו, יש לנו מה לעשות, יש לנו מה לתרום, יש לנו מה להשתפר, אבל עדיין, אם הבן אדם ממתין שעות על גבי שעות בכדי למצוא לו מיטת אשפוז במחלקה מסוימת, אז האחות שמטפלת בו במסירות אין קץ, היא לא אשימה שהוא פשוט מאוד נשאר אצלה כמה שעות מיותרות במחלקה לרפואה דחופה. הרופא שבדק אותו פעם, פעמיים, ייצב אותו, הבחן אותו, נתן לו את הטיפול הראשוני, הוא לא אשם שבאמת לפעמים ממתין חצי יממה או מעבר לכך עד שהוא עולה למחלקת האשפוז. זאת אומרת, הכשל נמצא במחלקה לרפואה דחופה. אני מדבר שוב, אני באופן כללי, אבל אנחנו לא אשימים שיש מחסור, שיש מחסור בתשתיות, יש מחסור פשוט מאוד רציני מאוד בתשתיות של האשפוז, במערך האשפוזי.
אם ניקח שניים מהמקרים שהיו לאחרונה, אומנם הייתה שרשרת של מקרים, אבל בהדסה הר הצופים זה היה אחרי שהחולה נפטר, וגם לגבי הפצוע מתאונת הדרכים אופנוע, גם בגלל שהוא נפטר. האם יש כאן בעיה בלקבל את הידיעה שקרוב המשפחה, אם זה בן, אם זה אח, נפטר?
בסדר, שוב, אני מחזיר אותך למה שאמרתי מקודם, גם החינוך הוא מרכיב מאוד חשוב. בסדר, אם הבן אדם עשה תאונה קטלנית, קשה ביותר שלא היה ניתן להציל אותו, למה אני צריך להשתולל ולאיים על הצוותים וגם לשבור או לקלקל ציוד רפואי שעולה מיליונים? זה, לא, מה זה עוזר לי? אני יודע שאני משתתף בצערו, אני לא רוצה באמת שלא ידעו יותר צער, אבל למה הוונטילציה הזו, הוצאת הקיטור או הביטויי העצב או האבל על הבשורה המרה הזו, למה צריכים ליפול על אנשים אחרים או לעבור דרך הבריאות או דרך הנפש של אנשים אחרים? למה אני לא יכול למצוא את הנוסחה או את הפטנט להתאבל או להצטער וכו וכו, מבלי לשבור, מבלי לאיים, מבלי לקלל, מבלי להרביץ?
פרופסור עזיז דראושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים רמב״ם בחיפה. דברים מאוד קשים, בכלל קשה לנו לראות אתכם בהפגנה, מתחננים לביטחון האישי שלכם, אנחנו רוצים לראות אתכם רק בתוך בתי החולים מצילים חיי אדם. שוקרן, תודה רבה.
רק בשמחות, אימן, עפואן.
הלאה. הזירה בערבית של עיתון הארץ, שם אית אבו שמס, ילידת יפו, אימא, משוררת, דוברת חמש שפות, כותבת, כשבני מחמוד פגש את היסמניק. ואנחנו רוצים לדבר איתה על תחושה של אימא בתוך כל המכלול הזה של פוליטיקה, זהות, ביטחון, ערים מעורבות. אית אבו שמס, מסע אל חיר אית. שלום לך. למה כתבת את מה שכתבת? שיחה בין יסמניק לצעיר פלסטיני, שהוא הבן שלך במקרה הזה?
אני מדברת את המציאות שאני כבר שנים חווה אותה. מגיל 14 אולי מהבן שלי כבר, מרגע שהוא בעצם התחיל ככה קצת לצאת וכולי לבד, בלעדינו, כאילו קצת עם חברים פה ושם, מדברת איתך על גיל ממש צעיר, 13-14, משהו כזה. בעצם חווה את המפגשים האלה עם שוטרים ולא סתם שוטרים, בדרך כלל זה יסמניקים ככה קצת מפחידים עם אופנועים או עם נשק וכולי, וזה בהחלט לא נעים.
את אימא, גם אני אימא, אבל למה הבן שלך צריך לפחד כשהוא פוגש יסמניק ברחוב אם הוא לא עשה כלום, ומבחינתו הכל תקין, ולפי מה שאת כותבת במאמר שלך, הוא עם ילקוט, בית ספר, ספרים, למה לפחד?
כי זה מפחיד, כי הם באים בתחושה של כאילו שהוא עשה משהו. למה ששוטר שיסמניק התחיל לעשות חיפוש בתיק בית ספר של ילד? זה משהו שהוא לא קצת מנותק, קצת לא הגיוני, קצת מוזר. עושים חיפושים באנשים שהם צריכים לעשות עליהם חיפוש או משהו כזה, בטח לא תלמידים בבית ספר, בטח לא בנער בגיל 14 או 15 או 16 או 17 או 18 שהרגע חזר מבית ספר. אני חושבת שזה מאוד לא הגיוני, זה מראה שהוא גם מפחיד. אנשים שהם ככה גדולים עם נשק, שהם פשוט עוצרים בני נוער או ילדים, שהתיק שלהם הילקוט על הגב, והם פשוט הולכים לבית ספר או חוזרים מהבית ספר בשעות היום. אין שום דבר חשוד בהן, אין שום דבר שהוא מעורר איזה משהו, סתם פשוט למצוא אותם אחד אחד, בדרך כלל ערבים, מיפו, פלסטינים, שפשוט מתחילים לעשות עליהם חיפוש, לשאול שאלות, מה אתה עושה כאן, אנחנו לא מכירים אותך, מאיפה אתה הולך, לאן אתה הולך, מאיפה באת, מאיפה חזרת, וכל הדברים האלה. לא מצב שהוא נורמלי.
אחרי התקרית הזאת, מה אמרת לו את, אבא שלו, על מה דיברתם איתו בבית?
אנחנו רגילים לתקריות כאלה, זה לא משהו שהוא מוזר, אבל אנחנו תמיד כל פעם בעלי מציע, אולי אנחנו נסיע אותו לעבודה, אולי אנחנו נספיץ אותו, ואני אומרת, אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב את כל העבודה שלנו, ולהתחיל ללוות את הבן שלנו ממקום למקום, זה לא הגיוני. הרי זה באמת, זה בלתי נתפס, זה לא שהם פשוט מתנפלים על, קצת, בשעות הלילה המאוחרות, כשהם רואים שילדים מתפרעים או משהו כזה, לא. אנחנו מדברים כאן על שעות היום, כשילדים בבית ספר, אי אפשר, אין לך על זה שליטה, את לא יכולה לעזוב את הכל ולהתחיל פשוט ללוות את הבן שלך ממקום למקום.
העלית את זה בפני הורים אחרים, או מורים, או הנהלת בית הספר בו לומד בנך?
אנחנו כולנו כאן מרגישים את זה, ואנחנו כולנו כאן חווים את זה, זה לא פעם ראשונה, אפילו אני זוכרת, התקרית הראשונה שהייתה עם הבן שלי לפני כמה שנים, וזה היה הרבה יותר קשה ממה שתיארתי בטקסט בארץ בזירה, אנשים פשוט אמרו לי, תגידי תודה שהוא לא נתן לו מכות רצח כמו שעשה עם הבן שלו, או תגידי תודה שהוא לא איים עליו והתחיל לקלל ונתן לו איזשהו ביתה ככה עם המגף שלהם. אז כאילו אנחנו מאוד, מאוד רגילים לזה, חבל שאנחנו מתרגלים לדבר הזה, לא אמור להיות ככה, וזה לא סצנה שהיא מוזרה.
אם לפי מה שאת מתארת זה לא קורה רק לבן שלך, אלא להרבה תלמידים, האם אתם עושים משהו בנידון, פנייה, גם דרך הנהלת בית הספר או בתי הספר, אם זה יותר מבית ספר אחד?
זה יצטרך להיות לא רק פנייה אחת, זה יצטרך להיות המון פניות, ואני חושבת שגם היה משהו כזה. אפילו אם אני לא טועה, זה היה משהו, איזשהו אקט לפני שנה, בדיוק בכל המאומות וכל הבלגן והאלימות שהייתה שנה שעברה. התחיל איזה משהו, לא שזה עזר המון, אפילו גם עורכי דין עמדו לצדנו, וכאילו בסנגוריה הציבורית, כדי להסביר מה צריך לעשות, כשצר פוגש אותך או תוקף אותך מהזכויות שלך וכו'. וזה משהו שהוא הרבה יותר גדול, זה משהו שהוא מושרש בתרבות הביטחונית הישראלית. זה לא משהו שהוא מוזר. צריך לעשות אולי משהו הרבה יותר גדול, אולי, אני לא יודעת.
אתם גרים בעיר מעורבת, תל אביב יפו. ידוע גם כמובן שתל אביב חפתה פיגוע מאוד אלים גם לאחרונה בחודש האחרון. ובכלל המציאות שם זה גאות ושפל, כן? אנחנו זוכרים את האירועים של מאי בשנה שעברה. כל היחסים האלה בין ערבים ויהודים היה שיכולים להיות באותה שכונה, באותו מקום עבודה, באותו משרד, אפילו באותו בניין. תארי לנו את זה כשאת כותבת את מה שאת כותבת.
התיאור שלי והכתיבה שלי הייתה בעיקר עם מה שנקרא כוחות הביטחון ומשטרת ויסם וכאלה. לגבי שאר הדברים, הבן שלי הוא לומד בבית ספר שהוא מעורב, זאת אומרת בית ספר שהוא עברי וערבי מבחינת האוכלוסייה, כן?
כן.
אני לא מרגישה שם שיש איזשהו מתח או אלימות או גזענות או משהו כזה, להפך. בבית ספר עצמו זה משהו שהוא מאוד ככה, מקום שהוא בטוח, המורים והצוות כולם מודעים ל... למצב, וכולם מאוד רגישים, ובאמת שם ממש מדהים. אבל כמו שאמרתי לך, זה יותר המשטרה, זה יותר ככה הדברים האלה שקורים לנו.
במישור היום-יום, האם אפשר לומר שההשלכות של אירועי מאי בשנה שעברה כבר לא קיימות, והיחסים הם טובים, יחסי שכנות וחיים משותפים טובים בין ערבים ויהודים ביפו?
אני חושבת שזה לפעמים משתנה, יש לפעמים זה עולה יותר, זה עולה פחות, תלוי מתי, תלוי אם יש איזשהו אירוע אלים בסביבה או באותו זמן. זה משהו שהוא משתנה, זה משהו שאנחנו חווים גם כל הזמן. כשיש מתח אז יש יותר ככה עקיצות וכאלה, כשיש רוגע זה קצת פחות. זה לא משהו שאנחנו לא רגילים אליו, זה משהו שאנחנו חיים אותו כבר המון המון זמן. בתוך העיר הזאת, בטח ביפה.
מה יש לך לומר לשוטרים בכלל, ליסמניקים בפרט, כשהם פוגשים צעיר ערבי, ויש להם את כל השיקולים של, הוא צעיר, הוא בחור נורמטיבי, כן, הוא חוזר מבית ספר, אבל אולי יש איזו סכנה ביטחונית, מה היית רוצה לומר לאותו יסמניק, לאותו שוטר?
שעסוקים, זה פשוט מאוד, הם לא עושים את העבודה בצורה נכונה, באמת, זה לא מה שיעצור, אני לא יודעת על מה בדיוק הם חושבים, אבל זאת לא הדרך. לעצור ולעכב בני נוער ככה לאור יום, כשהם בבית ספר, כשהם הולכים לבית הספר, או כשהם חוזרים, או בשעה 4 אחר צהריים, 5, כשהם הולכים לעבודה, משהו כזה, זה באמת לא, פשוט להפסיק עם זה. זה לא עובד, זה לא נותן ביטחון לאף אחד. להפך, זה יוצר תחושות של אנטי, תחושות של פחד. הם גם בדרך כלל לא יודעים כל כך איך לגשת, הם מדברים בצורה בריונית הרבה פעמים. אז אני חושבת שפשוט שהם ישנו כל החשיבה שלהם וכל מה שהם עושים, שיתעסקו בדברים שבאמת צריך להתעסק בהם, איפה באמת שיש אלימות, פשוט מאוד לעשות את העבודה שלהם. ואני לא חושבת שלעכב תלמיד בית ספר בשעה 11 בחלק מהעבודה שלהם.
איאת אבו שמס מיפו, אימא, וזה בעיקר, קולה של אימא זה בסופו של דבר הכי אמיתי שיכול לצאת. אני מאוד מודה לך, שוקרן איאת, תודה רבה.
שוקרן, תודה לך, ביי ביי. ביי.
האזנתם להסקט מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן, עורכת ההסקט היא איילת דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם, כאן אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסקטים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב'. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסקטים תוכלו למצוא באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 2 אחר הצהריים, מיד אחרי החדשות. אני אימאן קאסם סלימאן. אילה לקא, להתראות.